say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, כ"ג במנחם אב תשפ"א, מסכת עירובין, דף ד'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה של כל התורה בארצנו ומחוצה לה, והתדרים בהם מגיעים דברי תורתנו להניח ברכה בתוך בתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה הוא היורצייט לסטייפלר זכר צדיק לברכה, רבי יעקב ישראל בן רבי חיים פרץ קנייבסקי, בעל הקהילות יעקב. עלתה נשמתו לגנזי מרומים בערב שבת תשמ"ה, וביום ראשון הייתה הלווייתו הענקית. ולמחרת, ביום שני, יום כואב, חבב אב, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, וימליצו טוב בעדנו, בעד משפחתנו, בעד לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב בסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מהתורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה קמ"א, מצוות מעשה זבח השלמים. כבר כתבתי פעמים שאין לכתוב שורשים באילו המלאכות. ורגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומי, אנחנו עם דברים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, אודות פרשת השבוע בשבת הבאה לנו לטובה, פרשת ראה. כי יקום בקרבך נביא וחולם חלום, ונתן לך אות ומופת. בפרשתנו, פרק י' ג' פסוקים ב' ד', מוסרת התורה הנחיות להתמודדות עם ניסיונות התעיה של נביאי שקר. התורה חוזה מראש את התופעה. בכל דור ודור צפויים לקום מתחזים למיניהם שיתעטפו באדרת ככה, ששמיעו נבואות כזב, וינסו להטות את העם מדרך השם באמצעות מסעות שווא ומדוחים. מודיעה התורה מראש כי נביאי השקר יזכו להצלחות, הם יציגו אותות, יבצעו מופתים, ובשם הראיות המוצקות במרכאות לכאורה, ידרשו מעם ללכת אחריהם ולציית להוראות. למרות הכל דורשת התורה שלא להטות אוזן לפיתויים, לדבוק באמת ולדעת כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. ההצלחה של כוחות הרע בכל גווניהם, כגון נביאי שקר, מסיתים וכדומה, היא כדי להעמיד את האדם בניסיון, כשהמטרה היא לעמוד בו ולהתחשל. נמצאים לו למידים כי כוחות הרע חייבים להיראות כמצליחים. הם קיבלו ממשלה מסוימת, שליטה ויכולת משיכה כדי לשמור על כוח הבחירה. האיזון העדין שקיים בבריאה בין טוב לרע מחייב לתת לכוחות הרע אחיזה מסוימת כדי לשמור על מרחב הפעולה של האדם. אם כוחות הרע לא יצליחו כלל, ינטל כוח הבחירה מבני האדם, ומאותו רגע יתפקדו כולם באופן אוטומטי לכיוון החיובי. לשם המחשה, לו יצויר שכל צדיק ייהנה מווילה וממכונית פאר, והרשע יתגורר באוהל בתנאי דחק ומחסור, הרי שהקדוש ברוך הוא יוכל לסגור במרכאות מיד את החנות ששמה עולם. במצב הזה הכל ינהרו לבית הכנסת באופן אוטומטי, לא בזכות ההכרה שלהם בבורא העולם, אלא משום שיהיה בלתי אפשרי לנהוג אחרת. מסיבה זו, מודיעה התורה מראש שנביא השקר יצליח במידת מה, האותות והמופתים שלו צפויים בהחלט להתגשם, למרות הסכנה הנשקפת על ידו לאמונה של אימה. השמירה על הבחירה מחייבת כאמור לתת גם לו יכולת פעולה. השאלה המתבקשת היא, מהי החשיבות העליונה של הבחירה? מה רע בעולם שכולו תחיל, את כל בני האדם נוערים בהמוניהם לבית המדרש מטבעם ועושים רק את הטוב, ללא מאבקים פנימיים עם עצמם? והרי גם המלאכים המשרתים בשמי מרום מקדישים ומעריצים מכוח מדרגתם הטבעית ולא מבחירתם. אם זוהי השיטה בעולמות העליונים, מדוע בעולמנו היא פסולה? מתוך התבוננות בבריאה ובסדריה, נוכל להבין את החיוניות שבבחירה. ניתן להמליץ על כך את הכתוב בתהילים פ"ה, אמת מארץ תצמח. מתוך הבריאה עצמה ניתן לעמוד על סוד תכליתה. נשקיף סביבנו ונגלה היקום כולו אשר נברא בשישה ימים פועל על פי חוקים קבועים בלתי משתנים. אלו הם חוקי הטבע אשר הטביע השם בבריאה. מכאן נובע לשון טבע, שהוא לקוח מהמילה הטבעה. האדמה המנביטה את הזרעים שנתמנו בה ומצמיחה מהם כל עץ נחמד לעיניים וטוב למאכל, עושה זאת מכוח החוקים שהשתית בה האלוקים בששת ימי בראשית. בעלי החיים הן הזעירים ועד אדירי הממדים, שוכני המים והמעופפים, כולם נשמעים לאינסטינקטים הקיימים בהם מאז ומעולם, וכך הם ממלאים את תפקידם. המשותף לכל הנבראים הוא, היותם כפופים לחוקים ואי יכולתם לשנות אותם, כמלוא נימה. המושגים החלטה ובחירה אינם קיימים לגביהם, אין להם הזכות ולא היכולת לשנות בחיו זה את החוקים המפעילים אותם. אפילו המלאכים משרתי עליון, משוללי בחירה הם, כל רבבות המקדישים, הממליכים והמעריצים, שאומרים בפני השם יתברך, קדוש, 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 אינם עושים זאת, מתוך החלטה ובחירה, כי אם מכוח דרגת הקדושה שהוטבעה בהם על ידי בורא העולם. אם נשאל מדוע מנהיג הבורא את עולמו באופן זה, התשובה פשוטה, קיומו של העולם מתאפשר רק הודות לחוקים הקבועים ונטועים במסמרות מימי בראשית. הסדר והיציבות בעולמנו הם תוצאה ישירה של ההנהגה הזו. לו יצויר שהברואים היו פועלים על פי בחירתם, היה העולם מגיע מהר מאוד למצב הראשוני של תוהו ובוהו. לדוגמה, לו היה כדור הארץ מסתובב סביב השמש מרצונו האישי, שמא היה מחליט ביום מן הימים להפסיק ממהלכו לרגע קט, והעולם היה נחרב. ואומנם, יחיד ומיוחד שונה מכל הברואים הוא האדם. בידי האדם ניתן שרבית הבחירה, הוא פועל ומדבר, מתכנן ומבצע, נמנע או מונע מתוך בחירה מודעת. אכן, זהו יתרון, אבל סכנה בצידו. האם לא היה עדיף לכאורה לברוא את האדם מתוכנת מראש בדומה לשאר היצורים? אז היה כל המין האנושי מתפקד מכוח החוקים הטובים המושתתים בו, והיינו חוסכים את כל הרוע וההשחטה שיוצר האדם במעשיו. נתבונן בבריאת האדם. כל הברואים כולם נבראו במאמר פיו של השם יתברך. ויאמר אלוקים יהיה אור ויהי אור. ויאמר אלוקים יהיה מאורות ברקיע השמיים. ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה. וכן הלאה. לא כן הייתה בריאת האדם. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. עליונותו של האדם על פני כל הנבראים מתבטאת בכך שנשמתו נוצרה מנפיחתו של השם יתברך. כתוצאה מנפיחה זו הועתקו כביכול תכונות מן הקדוש ברוך הוא לאדם בזעיר אנפין. האדם קיבל תכונות שבהם הוא מדמה לבורא. כשם שהבורא נצחי, ככה נשמה שבאדם נצחית. וזהו היסוד לחיים שאחרי המוות. כשם שהקדוש ברוך הוא יוצר, ככה האדם יוצר באמצעות החוכמה שהוא עברה אליו מחוכמת הבורא. גם הבחירה שהיא נחלתו של השם עברה לאדם. כדברי הרמב"ן בספר בראשית, הבחירה היא מידה אלוקית. פירושם של דברים, בורא העולם עושה את הטוב מרצונו ואינו מוכרח על מעשיו, וגם המעלה הזו עברה לאדם בזעיר אנפין באמצעות ויפח באפיו נשמת חיים. הוא היחיד בכל העולמות שנקרא בוחר, ופירושו עושה את הטוב מרצונו ולא מכוח חוקים טבעיים. לפיכך נקרא האדם צלם אלוקים, משום שיש בו מעלות שבהם הוא מתדמה לבורו. נמצא שהבורא כיבד את האדם בהעניקו לו את כוח הבחירה שהיא מידה אלוקית כדי להגביהו מעל כל העולמות הפועלים מכוח דרגתם הטבעית שניתנה להם על ידי הבורא ולא מרצונם ויוזמתם. יתרה מזו, בתורת הקבלה אנחנו מוצאים שמעשיו הטובים של האדם מהווים נשמה להחזקת כל העולמות התחתונים והעליונים. כשם שבורא העולם מחזיק ומחיה את כל העולמות, כך האדם במעשיו הטובים מחיה את כל העולמות. וכה כותב רבינו חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים שער א' פרק ג', כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים הוא האדם מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים קדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור, כדבר הפסוק תנו עוז לאלוקים. לתכלית הנעלה הזו שוגר האדם אל העולם, לשמש כנשמה מחיה את כל העולמות ולהפיח חיים בכל הבריאה, וכל זה בגלל הבחירה שעושה את הטוב מרצונו ולא מטבעו, בדומה לבוראו שעושה הכל מרצונו. לצורך קיום הבחירה באופן מתמיד הושתל היצר הרע בתוך האדם המגדיל את ניסיונותיו. תפקידו של היצר הזה הוא להטות את לב האדם אל החטא, וכאשר יתגבר האדם על פיתויו ויבחר בטוב, יחשב לו שעשה את הטוב מרצונו. קיומו של כוח נגדי אינו הכרחי לצורך המטרה, שכן בלעדי היצר הרע היה האדם נמשך אל הטוב מטבעו, ולא הייתה מושגת מטרת בריאתו שיהיה דומה לבוראו. על פי זה התבררו היטב דברי רבותינו על הפסוק וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אומרים רבותינו, טוב מאוד זה יצר הרע. הכיצד יצר הרע ששמו מעיד על מהותו מכונה בפי חז"ל טוב מאוד? אלא דברי רבותינו מכוונים לעניין של הייעוד של היצר ולא לעניין מהותו. היצר הרע נקרא טוב מאוד בכך שגורם לאדם לעשות את הטוב מבחירתו ולא מטבעו, וזאת על ידי שחוסם את הצמתים, יוזם תקרים, מציב בפני האדם מוקשים ומכשולים, כל זאת על מנת לקדם את האדם ולהזניק אותו אל הטוב. מה אגום להיווכח כי מרבית אנשי העולם ימצאו לעצמם את היצר הרע כמורה דרך לחיים? במקום להתעמת איתו ולהיאבק בו, הם צועדים עם שלובי זרוע בכל השבילים הכלכליים שהוא מוליך אותם. במצב שכזה הוא רע מאוד. שורש הטעות נעוץ בהבנה השגויה של המושג בחירה חופשית. רבים סוברים בטעות כי המושג בחירה חופשית ביהדות פירושו שאדם חופשי לעשות ככל העולה על רוחו, כשם שכל אחד חופשי לבחור בגד כלבבו או להרכיב תפריט לארוחה על פי טעמו, כך חופשי כל אדם לבחור לעצמו את דרכו בחיים כישר בעיניו. מה נורא העיוות, מה חמור הסילוף. נתבונן בפסוק שבו מגדירה התורה את נושא הבחירה. חיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. ברגע שהתורה מודיעה לנו שמן העבר השני של המתרס אורבים המוות והרע, משתתקת ונמוגה מאליה הטענה האווילית, כל איש חופשי לבחור את הדרך הנראית לו. וכי מי יבחר ביוזמתו לצעוד אל תאום פעורה אל זרועות הכיליון? לכן מסיים הפסוק בקביעה הוראה, ובחרת בחיים. רק צד אחד לפניך ובו תבחר. וכאן הבן שואל, אם חייבים לבחור רק בכיוון אחד ויחיד, מה מקום לכנות את הבחירה בשם בחירה חופשית? אלא, הביטוי בחירה חופשית ביהדות מתפרש באופן אחר לגמרי. האדם הינו היצור היחיד בעולם שחופשי הוא מחוקי הטבע, ויכול לפעול על פי רצונו והחלטתו ואינו מוכרח על מעשיו. בניגוד לכל הבריאה פועלת מכוח חוקי הטבע התמונים בה והכרחית על מעשיה. נמצא שהשם בוחר הניתן לאדם אינו לעניין החופשיות לבחור או בטוב או ברע, אלא להגדירו כאינו מוכרח על פעולותיו. שרי מכוח שם הבוחר הניתן לאדם, הרי הוא יכול במציאות לעשות גם את הרע כפי שיורה לו רצונו. מעתה, הציווי ובחרת בחיים ובטוב ניתן לאדם הבוחר על פי רצונו כדי להכריחו ולחייבו בעשיית הטוב בלבד. נמצא שציווי זה אינו סתירה למהות הבחירה, אלא ציווי לעשיית הטוב מרצונו של האדם. ואף על פי שמכוח ציווי זה הרי הוא מחויב ומוכרח בעשיית הטוב מכל מקום, כיוון שנעשה על פי רצונו והחלטתו, הרי הוא בכלל בוחר. בנוסף לכך, הואיל ועשיית הטוב מתבצעת מרצונו, הוא עתר האדם בתואר נזר הבריאה ודרגתו רמה ונישאה אף משל המלאכים הפועלים מדרגתם הטבעית ולא מבחירתם. לא חוקי בראשית ולא אינסטינקטים מובנים מכתיבים את תגובותיו, כי אם רוח איש תחלחל מעשיו, בתבונה ובדעת שחננו האלוקי מפלס לדרכו נכוחה. מעתה, לאחר שהתוודענו לעקרונות הבחירה החופשית, נוכל להבין בבהירות את הניסיון של נביא השקר. נביא השקר הינו הנציג של הסטרא אחרא, כוחות הרע. במסגרת תפקידו ניתן לו כאמור לפי שעה מרחב פעולה. אכן, אין פלא שנביא השקר נוכל בראשית דרכו הצלחות והישגים. אם הבחירה חיונית לדמותו של האדם כפי שהבנו, יש לשמר אותה בכל דרך, לשמור על האיזון בין הרע לטוב בל יופר, ולו במחיר ניסיון והסתכנות. אכן, התורה מטרה מראש על סיכויי ההצלחה של נביא השקר, אבל בד בבד היא מציידת את העם בסימני זיהוי לאבחון הזיוף. לא התבקשנו לגשש דרכנו באפילה. מראש קיבלנו זרקור רב עוצמה לאיתור האמת הבלעדית. והנביא ההוא החולם החלום ההוא יומת כי דיבר שרה על השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים. יציאת מצרים בפסוקים הללו כוונתה למעמד הר סיני. במעמד הזה התרוממו ישראל לדרגת הנבואה הגבוהה ביותר. פנים בפנים דיבר השם עמכם. השגה זו מושוות לדרגת הנבואה של משה רבינו. ושמע בלשון חז"ל, אספקלריה המאירה, מציאות השם ברורה כשמש בצהריים. ואכן אחרי מתן תורה נתבעו ישראל בהתאם לרמתם. משה רבינו פנה אליהם בלשון וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. מאמונה שבלב שנרכשה ביציאת מצרים עלתה השגתם והגיעה לידי ידיעה מוחלטת. האמונה שיש בורא לעולם נהייתה מציאות עובדתית, בדומה לכל מציאות הקיימת בעולמנו. מכאן ואילך נתבעים ישראל להחזיק באמונתם שנחקקה בליבם כמציאות עובדתית. ההשגה החד פעמית במתן תורה מבטחת את העם לדורותיו מכל הניסיונות של התעיה. מעתה, אין אפשרות לנביא שקר באמצעות אותות ומופתים לפעול על ליבו של העם כדי לשנות בתודעתם מציאות זו. היעלה על הדעת שאותות ומופתים ניסיים במרכאות ככל שיהיו, ישכנעו אותנו לומר על כיסא שהוא שולחן? מציאות אינה משתנה לעולם. האמת, חיה וקיימת, יציבה לעד. אלה הם הדברים המופלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליט"א, המרצה בכיר בערכים. אודות נביא השקר, עליו מזהירה התורה בפרשת השבוע בשבת הבאה לנו טובה, פרשת ראה. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה הגדולה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ג' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הן המלטראות והתשובה? לרווחה מקורות ובהם כעין קיני עופות לנוי, ולרבדים מקורות גדולות של ארז לנוי. שאלה שנייה, לרב נחמן, מדוע פסלו חכמים במבוי שגבוה מ-20 אמה, ומה הנפקמינה בזה? והתשובה, משום שצריך שתהיה הקורה ניכרת ונפקמינה, שבאמלטרה גם למעלה מ-20 זה מועיל. שאלה שלישית, אם לרב יהודה בסוכה למעלה מ-20 כשרה, כיוון ששולט את העין גם ביותר מ-20 אמה, מדוע הוא צריך להשמיענו את זה גם במבוי? והתשובה, משום שבאב האמינה חשבנו שרק בסוכה שמיועדת לישיבה שולט את העין גם למעלה מ-20 אמה ולא במבוי שעשוי להילוך. שאלה רביעית, מה דין מבוי שרק מקצת קורתו בתוך 20 וסוכה שרק מקצתה, מקצת שכחה בתוך 20? והתשובה, לרבה בלשון הראשון במבוי כאשר בסוכה פסול, ובלשון השני להפך. לרבה ברבולה בשניהם פסול ולרבה בשניהם כשר. שאלה חמישית, אמות של מבוי סוכה וקיליים, כמה תפחים הם? ואת תשובה, לרב נחמן של מבוי וסוכה של חמישה תפחים לחומרה ושל קיליים של שישה תפחים לחומרה, ולרבה כל האמות של שישה תפחים, אלא שבמבוי וסוכה הם מצייבות ובשל קיליים הם שוחקות. והשאלה האחרונה, מדוע לבית הלל צריך למחול הכרם י' ב' אמות? מסביר רשי, ד' אמות לעבודת הכרם וד' להיחשב שדה ועוד ד' שאין רגילים לזרוע בהם שלא יתקלקל הכותל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה עודת אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף ג' במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע. חב ג' במנחם אב תף שין פה עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד ב'. שתי שורות לפני סוף הדף, מן המילים ורב המשמי דרב נחמן אמר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. בשיעור אמה מצינו שני סוגים, אמה גדולה ואמה קטנה. האמה הגדולה היא בת שישה טפחים והיא נקראת אמה של משה. האמה הקטנה היא בת חמישה טפחים. שתי האמות הוזכרו בכתוב בספר יחזקאל. דנה הגמרא, באיזה אמה מודדים לעניין שיעורי הלכות מבוי ולעניין דינים שונים? אמר אביי משמו של רב נחמן, בתחילת העמוד, אמת סוכה, האמה שנאמרה בדיני סוכה, ואמת מבוי, והאמה שנאמרה בדיני מבוי, מודדים אותם באמה בת חמישה טפחים. ואילו אמת קיליים, האמה שנאמרה בדיני קיליים, מודדים אותה באמה בת שישה טפחים. וממה שחילק רב נחמן בסוכה ומבוי לבין קיליים, משמע שבכל מקום נוטים אנו להחמיר. דהיינו שבסוכה ובמבוי החומרה היא למדוד באמה קטנה של חמישה טפחים, ואילו בקיליים החומרה היא למדוד באמה גדולה של שישה טפחים. שאם אין טעמו משום חומרה, מניין הוא ידע לחלק ביניהם, הרי לא יתפרש במשנה מה שיעור גודל האמות לגבי דינים אלו. לכן אומר רש"י שוודאי בכל מקום הוא בא להחמיר. זה כאמור דעתו של אביי בשיטתו של רב נחמן. כעת מביאה הגמרא שיטה נוספת בשיעור גודל האמות של מבוי, סוכה וקיליים. ורב המשמי דרב נחמן אמר, רב אמר בשם רב נחמן, גם אביי וגם רב אמרו את דבריהם בשם רב נחמן, וצריך לומר שרב נחמן אמר סתם אמת סוכה ומבוי באמות קטנות ואמת קיליים באמות גדולות. נחלקו אביי ורבא מה כוונתו באומרו קטנות וגדולות. האם כוונתו לאמות בנות חמישה טפחים ובנות שישה טפחים? או שכוונתו לאמות עצייבות ושוחקות? אם כן אומר רבא בשמו של רב נחמן, כל אמות הן של מבוי וסוכה והן של קיליים משערים באמה בת שישה טפחים. אלא החילוק בין אמות של מבוי וסוכה לאמות של קיליים הוא שהללו שוחקות, את אמות קיליים מודדים באמה שוחקת, כלומר, בתפחים גדולים שהאצבעות מרווחות בין אחת לשנייה כאדם השוחק שספטותיו פסוקות ומרווחות. והללו הצייבות ואילו אמות מבוי וסוכה מודדים באמה הצייבה. דהיינו, בתפחים מצומצמים שהאצבעות דבוקות זו לזו כאדם עצב שספטותיו דבוקות זו לזו. בשיעור ההפרש בין אמה שוחקת לאמה הצייבה, כותב הרשב"א שמסתבר שהוא חצי אצבע. מקשה הגמרא קושייה על דעת אביי. מי טבעי קשו בני הישיבה שנינו בברייתא כל אמות שאמרו חכמים למדוד בהם משערים אותם באמה בת שישה טפחים. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל כל אמות שהברייתא מדברת רק על אמות שאמרו חכמים, כלומר שלא יתבהר בכתובים עניין האמות וחכמים הם שפרשו. אבל אמות המפורשות בכתובים יש מהן שהן בנות חמישה טפחים כגון אמה של יסוד המזבח ואמה של הסובב, כפי שתאמר הגמרא בהמשך בדף ד' עמוד א'. אם כן אמר בברייתא כל אמות שאמרו חכמים למדוד בהם משערים אותם באמה בת שישה טפחים, ובלבד שלא יהיו האמות מכוונות. מפרשת הגמרא את הברייתא בישלמה לרבה, לפי דעת רבה שאמר שכל האמות הם של שישה טפחים, אלא שיש מהם שוחקות ויש מהם מצייבות. מובנים דברי הברייתא, שכל האמות נמדדות באמה בת שישה טפחים, ומה ששנינו בברייתא הוא בלבד שלא יהיו מכוונות, הכוונה היא לחלק בין אמות קיליים לבין אמות סוכה ומבוי, שאין שיעורן שווה. אלא כי איכי דלאביאן הללו שוחקות, שיהיו אמות קיליים נמדדות בתפחים שוחקות, והללו ואילו אמות סוכה ומבוי נמדדות בתפחים מצייבות. אלא לאביי שאמר שאמות סוכה ומבוי נמדדות באמה בת חמישה תפחים, קשיא, קשה מדברי הברייתא שאמרה שכל אמות שאמרו חכמים נמדדות באמה בת שישה תפחים. תרץ את הגמרא, אמר לך אביי, אביי יוכל לתרץ ולומר לך אימה אמור ובאר שדברי הברייתא אמורים רק באמת כליים שמודדים אותה באמה בת שישה טפחים. וכוונת הברייתא כך היא, האמות שאמרו חכמים בכליים, באמה בת שישה טפחים הן. ובלבד שלא יהיו מכוונות, כלומר שלא יהיו מצומצמות אלא גדולות שנמדדות בטפחים שוחקות. חוזרת הגמרא ומקשה והמדיקתני סייפר עם מה ששנינו בהמשך הברייתא, רבן שמעון מגמליאל חולק ואומר כל אמות שאמרו חכמים בכליים, באמה בת שישה טפחים משערים אותם, ובלבד שלא יהיו האמות אלו מצומצמות, לא יהיו הצעיבות אלא אמות צוחקות, מבואר, שרק רבן שמעון מגמליאל מחלק בין אמות כליים לשער האמות. מכלל דתנא קמא, כל האמות כאמר. משמע שתנא קמא דיבר על כל האמות, ולא רק על אמות כליים, ואיך יכול אביי לפרש שלא דיבר אלא על אמות כליים? תרץ את הגמרא. אמר לך אביי, יוכל אביי לתרץ ולומר לך, ולאו מעיקר רבן שמעון מגמליאל דקאי קבתי? האם אין את שיטת רבן שמעון מגמליאל? שאומר כדבריי שרק אמות כליים נמדדות בשישה טפחים ואילו שאר אמות נמדדות בחמישה טפחים? יש את השיטה הזו, אם כן, אינך יכול להקשות עליי מדברי תנא קמא, כיוון שאנא דאמרי אני סובר כרבן שמעון בן גמליאל. ברר את הגמרא עם מחלוקת אביי ורבא תלויה במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא לאביי ודאי תנאי היא. לדעת אביי בהכרח צריך לפרש את דבריו שנויים במחלוקת תנאים והוא סובר כדעת רבן שמעון בן גמליאל. שהרי תנא קמא אמר שכל האמות הם של שישה טפחים, וביארנו שכוונתו גם לאמות של סוכה ומבוי. אבל לדעת רבא יש לשאול מלימה תנאי היא? האם גם לדעתו נאמר שמחלוקת תנאי מי? ודבריו אמורים רק לפי דעת תנא קמא, אבל לדעת רבן שמעון מגמליאל, אמות מבוי וסוכה הם בנות חמישה טפחים? או שמה ניתן לפרש לדעת רבא, שגם רבן שמעון מגמליאל סובר כדבריו שכל האמות הם בנות שישה טפחים? והוא לא בא לחלוק על דברי תנא קמא, אלא לבארם, שתנא קמא אמר שיש מהם שוחקות ויש מהם עציבות, ולא פירש אילו שוחקות ואילו עציבות, ובא רבן שמעון גמליאל ופירש, שאמות כליים מודדים באמות שוחקות. משיבה הגמרא אמר לך רבא, רבא יתרץ ויאמר לך, אכן לא נחלקו כלל תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, ולדברי הכל משערים את כל האמות באמה בת שישה טפחים. רבן שמעון בן גמליאל, אתה להשמועינן, דין זה בא להשמיענו שאמת כליים לא יצמצם למודדה בטפחים הצעיבות, אלא ימדדנה בטפחים שוחקות. והוא מבאר בזה דברי תנא קמא שאמר שלא יהיו מכוונות שפירושו, שאמות של כליים יהיו שוחקות, ואמות של סוכה ומבוי יהיו הצעיבות. שואלת הגמרא, אם זה כל מה שבא רבן שמעון בן גמליאל להשמיענו, ולמה היה לו לומר רק אמת כליים לא יצמצם? מה שהוא הוסיף ואמר אמת כליים באמה בת שישה למהות אמי, מה הוא בא למעט בזה לאו, האם לא ניתן לדייק מהלשון הזו, שבא למהות אמת סוכה ואמת מבוי, שאין מודדים אותם באמה בת שישה טפחים, אלא באמה בת חמישה טפחים, ונמצא שגם דברי רבא תלויים במחלוקת תנאים. משיבה הגמרא ואומרת לו, לא בא רבן שמעון מגמליאל למעט אמת סוכה ומבוי, אלא בא למהות אמה של גובה היסוד של המזבח החיצון, ואמה של רוחב הסובב של המזבח החיצון, שאותם מודדים באמה בת חמישה טפחים. רוחב המזבח החיצון לא היה שווה בכל גובהו, אלא כך היה משפטו כאמור במסכת מידות. עד גובה אמה מהקרקע היה רוחבו 32 אמה על 32 אמה. כאן הוא התקצר הרוחב שלו באמה מכל צד, כך שהיה רוחבו 30 על 30 אמה. והגובה 6 אמות מהקרקע. שוב נכנס אמה מכל צד, עד גובה 9 אמות מהקרקע, כך שגג המזבח היה רוחבו 28 אמה על 28 אמה. בארבעת פינות הגג היו קבועות 4 קרנות, שמידת אורכן ורוחבן אמה וגובהן אמה. בליטת האמה שהייתה בתחתית המזבח נקראת יסוד, שעליו היו שופכים את שיערי הדם של הקורבנות. בליטת האמה השנייה, שהייתה בגובה 6 אמות, נקראת סובב, שעליו הלכו הכהנים מסביב למזבח כשהיו צריכים לתן דם על המזבח, ונקראת סובב מפני שהוא סובב את כל המזבח, ושלא כהיסוד שהיה חסר בקרן דרומית מזרחית. ומביאה הגמרא את המקור לכך שאמת היסוד והסובב הן של חמישה טפחים. לכתיב כמפורש בכתוב בספר יחזקאל פרק מ"ג פסוק י"ג, בנבואת יחזקאל אודות מידות המזבח החיצון שעתיד להיבנות בבית המקדש השלישי, הוא המזבח הנתון בעזרה מחוץ לאולם והיכל ועליו מקריבים את הקורבנות, ואלה מידות המזבח באמות אמה, אמה ותופח. כלומר, האמות המוזכרות שם במידות המזבח הן אמות גדולות של שישה טפחים, שכל אחת מהן שיעור של אמה קטנה של חמישה טפחים ועוד טפח. שיעור זהו לכלל מידות המזבח המוזכרות בכתוב, כגון מה שנאמר שם על מידות המערכה, הוא מקום מוגבע במרכז המזבח שעליו מדורת העיצים שמקטירים בהם את הקורבנות, 12 אמה אורך ב-12 אמה רוחב רבוע אל 4 רבעיו. אבל מונה הכתוב כמה חלקים במזבח שאותם מדדו באמות קטנות בנות חמישה טפחים. ואילו הם וחק האמה ואמה רוחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח, כל אלו שיעורם באמות קטנות של חמישה טפחים. ומפרשת הגמרא את הפרטים המוזכרים בפסוק, חקה אמה זה יסוד המזבח ששיעור גובהו מן הקרקע, הוא אמה בת חמישה טפחים, וקוראים לו חק כי הוא חיקויו ותיקונו של מזבח מלמטה, יסוד קבוע ותקוע בארץ. ואמה רוחב זה הסובב ששיעור רוחב כניסתו בעליית קיר המזבח הוא אמה בת חמישה טפחים, וגבולה אל שפתה סביב, אילו הקרנות שעומדים בגבול המזבח בכל אחת מפינותיו, ומידתם אמה אורך על אמה רוחב בגובה אמה, באמות של חמישה טפחים. וזה גב המזבח, זה מזבח הזהב, שהיה אמה אורכו ואמה רוחבו, וגם הוא נמדד באמה קטנה בת חמישה טפחים. אגב, שעסקה הגמרא בביור שיעורי האמה, מבארת הגמרא מה המקור של שיעורי התורה. אמר רבי חייא ברש"י, אמר רב בשמו של רב, שיעורים שנתנו חכמים לכל דבר, כגון איסור אכילת חלב ודם שהוא בכזית, וכן איסור אכילת פיגול ונותר בכזית, וכזית מן המת שמתאמה באוהל ועוד, וכן חציצין, הלכות חציצה פוסלות בתבילה, ומחיצין, הלכות מחיצה כגון שתהיה גבוהה 10 טפחים, וכן שאר הלכותיה הלכה למשה מסיני הן ולא נאמרו בתורה. כל הלכות התורה דקדוקיהם ופירושיהם ניתנו למשה מסיני, אולם הלכות שאין להם רמז בתורה ואי אפשר ללומדם באחת מעמידות שהתורה נדרשת בהן, נקראים הלכה למשה מסיני, כך הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה. הטעם שמנה רבי חייא שלוש ההלכות הללו ביחד, אינו משום שרק הלכות אילו הם הלכה למשה מסיני, אלא שעל שלושת הלכות אילו נשאלו בבית המדרש מניין להם מן התורה, והשיבו שהלכה למשה מסיני הם, ושמע שומע וגרסם כסדר ששמע. כך רש"י במסכת סוכה בדף ל"ד עמוד א'. יש להקשות לשם מה נאמר שחציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני הם, הרי חציצין ומחיצין גם הם פרט מפרטי השיעורים, שבשיעור זה נחשב חציצה ומחיצה, ובשיעור אחר אינו נחשב חציצה ומחיצה, ודי היה לו לומר ששיעורין הלכה למשה מסיני הם. כתב בספר מסכת הלכה למשה מסיני שיש חילוק בין כלל שיעורי התורה לשיעורי חציצין ומחיצין, שבכל השיעורין שניתנו למשה מסיני, רק כלל הדברים ניתנו למשה מסיני, וכגון ששיעורי האוכלים הם בכזית וכביצה ובכותבת, אולם לא נאמר לו איזה דין שיעורו בכזית ואיזה בכביצה ואיזה בכותבת. באו חכמים והעמידו כל שיעור על מקומו וכן בשאר השיעורים. מה שאין כן, חציצין ומחיצין, בהם ניתן למשה מסיני גם פרטי הדינים וההלכות. לכך הם נמנו בנפרד. מקשה הגמרא על רב שאמר ששיעורים הלכה למשה מסיני הם. והלא שיעורים דאורייתא הוא, שיעורי האיסורים לא מהלכה למשה מסיני הם, אלא ממקרא שבתורה הם נלמדים. דכתיב כך נאמר בפסוק המתאר את שפחה של ארץ ישראל בספר דברים פרק ח' פסוק ח', ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ואמר רב חנן, כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר, לדרוש ממנו שיעורי תורה, שזהו שבחה של ארץ ישראל שבפירותיה, משערין איסורי תורה. ומבאר רב חנן איזה שיעורים בא הפסוק ללמד, חיטה נאמרה בכתוב לחדתנן לעניין מה ששנינו במשנה במסכת נגעים פרק י' ג' משנה ט' בעניין תומת נגעי בתים. בית שנמצא בקירותיו נגע צרעת, בתחילה רואה הכהן את הנגע ומסגיר את הבית שבעת ימים, כדי לראות האם מתרחב הנגע, ובימים אלו שהבית מוסגר, כל הבא אל הבית נטמע. ויתר דיניו מבוארים בתורה בספר ויקרא פרק י' ד', וכן במשניות במסכת נגעים, פרקים י' ב' י' ג'. אז נאמר שם במשנה, נכנס לבית המנוגע, מי שנכנס לבית שיש בו נגע צרעת וקהיליו בגדיו מונחים על כתפיו שלו בדרך מלבוש, וסנדליו וטבעותיו מונחים בידיו, כלומר שאינו לבוש בהם בדרך מלבוש, אז הוא והם טמאים מיד כשנכנס לבית, אפילו לא שעה בו כלל, אלא יצא מיד החוצה, שהרי גם הם באו אל הבית, ונאמר בתורה והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו, יטמע עד הערב. אבל אם הנכנס לבית המנוגע היה לבוש קהילה, והיה לבוש בבגדים, וסנדליו נעולות ברגליו וטבעותיו הנודות באצבעותיו כדרכם, אז הוא טמא מיד בכניסתו כדין הבא אל הבית. והן, קהיליו, סנדליו וטבעותיו תאורים עד שישאה בבית בכדי אכילת פרס, שיעור זמן שבו ניתן לאכול חצי כיכר לחם, ששיערו בו את העירוב. המילה פרס זה מלשון חצי, מלשון פרוסה. דהיינו מזון סעודה אחת, שכיוון שלבושו בבגדיו, הרי הם בתהילים אליו, ונחשבים בגדיו, הרי הם בכלל מה שדרשו חזל, שבגדיו אינם נטמאים, אלא אם כן שעה בבית בכדי אכילה. בכתוב נאמר, ובא אל הבית כל ימי יסגיר אותו יטמע עד הערב, והשוכב בבית יחבס את בגדיו, והאוכל בבית יחבס את בגדיו. מבואר בכתוב שישנו חילוק בין הבא אל הבית, שאינו טעון כיבוס בגדים, אלא רק טמא עד הערב, לבין השוכב או האוכל בבית שטעון כיבוס בגדים. כיבוס בגדים היינו שהבגדים נטמאו וצריך להדבילם. דורשים חזל בתורת כהנים בפרשת מצורה, ממה שנאמר פעמיים בכתוב יחבס את בגדיו, שגם אם לא שכב ולא אכל בבית, טעון כיבוס בגדים. ומה שנאמר בכתוב השוכב או האוכל בא לומר שהשוכב בבית אינו טעון כיבוס בגדים אלא אם כן שעה כדי אכילה. נמצא שהבא אל הבית ולא שעה כדי אכילה אלא יצא מיד אינו טעון כיבוס בגדים, ולא השוהה בבית כדי אכילה טעון כיבוס בגדים. במשנה הזו נתחדש שדין זה שרק בשהייה בכדי אכילת פרס צריך כיבוס בגדים אינו אלא בבגדיו שלבוש בהם, אבל כשאינו לבוש בהם טמאים הם מיד בכניסתם אפילו אם לא שעה בכדי אכילת פרס. ובטעם הדבר שחילקה התורה בין הנכנס לבית המנוגה כשבגדיו על כתפיו לבין הוא לבוש בהם, מבאר במשנה האחרונה שהביאה לבית המנוגה אינה מתמת אלא כשבא בכוונה, ולפיכך כשהבגדים אינם לבושים עליו הרי זה נחשב כמו שבאו הבגדים בכוונה והם בכלל הבא אל הבית, ולכן הם טמאים מיד. מה שאין כן כשלבוש בהם אין לו כוונה בהבאתם אלא הם נטפלים אליו, דהיינו הם תפילים אליו, על כן אינם טמאים מיד. אבל כשהוסיף על רשעתו ושעה שם שיעור כדי אכילה, מטמא גם את הבגדים שלבוש בהם למרות שבאו שלא בכוונה. ומה הכוונה שהוא צריך לשעות שם כדי אכילת פרס שיעור זמן שבו ניתן לאכול חצי כיכר לחם ששיערו בו את העירוב? כי אסרו על האדם לצאת בשבת 2,000 אמה מחוץ למקום שבו שבת בזמן בין השמשות. והקלו חכמים ללך 4,000 אמה על ידי עירוב, דהיינו שיניח מזון בסוף 2,000 אמה, ובכך מקום זה נחשב למקום שביט הטוב, על ידי כך הוא רשאי ללך ממקומו עד מקום העירוב ועוד 2,000 אמה ממקום העירוב. ומבואר לכמן בדף פי בית עמוד בית, ששיעור העירוב הוא מזון שתי סעודות, ויש מחלוקת הנאים בשיעור הזה. רבי יוחנן בברוקה סובר ששיעורו כיכר אחת, ולדעתו שיעור הכיכר הוא 6 ביצים. ורבי שמעון סובר ששיעור העירוב הוא 2/3 כיכר, וכיכר אחת שיעורה 8 ביצים. נמצא שפרס אחד הוא חצי כיכר. לדעת רבי יוחנן בברוקה 3 ביצים, לדעת רבי שמעון 4 ביצים. ממשיכה המשנה ומבארת ששיעור זמן אכילה זו משערים בחצי כיכר פת חיטינה נאכלת מהר, ולא פת צהורינה נאכלת לאט יותר, ובאופן שאוכלה כשהוא מייסב, ולא כשאוכלה בעמידה בעודו הולך ובא, ששואה באכילתו יותר. וכן כשהוא אוכל כיכר זו בלפתן, מאכל שנאכל עם הפת. כל דבר שנאכל עם הפת נקרא לפתן, שעל ידי כך הפת נאכלת מהר יותר מפת הנאכלת לבדה. נמצא שמהכתוב חיטה למדנו ששיעור שהייה בבית המנוגה משערים בכדי אכילת פת חיטים. והשיעור הזה של שהייה כדי אכילת פרס נאמר בכמה דינים, כגון לגבי אכילת מצה בלילה הראשון של פסח, וכן לעניין האוכל ביום הכיפורים ועוד. כותב המנחת חינוך במצווה ש"י"ג שרק לעניין שהייה בבית המנוגה משערים זמן כדי אכילת פרס דווקא מפת חיטים ומייסה ואוכל בלפתן. אבל לשאר הדינים שנאמר בהם אכילה בשיעור שכדי אכילת פרס, משערים זמן זה לפי סוג המאכל שהוא אוכל. ולכן לא פרשו חזל כמה זמן הוא שיעור זה, ומטעם זה לא מצינו במקום אחר מלבד בית המנוגה, ששיעור אכילת פרס הוא במייסה ואוכל בלפתן, משום שאין זה אלא דין מיוחד בבית המנוגה. ממשיכה הגמרא ומבארת מה שנאמר בתורה, בפסוק על ישיבת המינים, המילה שעורה, מלמדנו שיעור תומת עצם מן המת. כמפורש בתורה בספר במדבר פרק י"ט פסוק חי, שאדם הנוגע בעצם מן המת נטמא בתומת מת ויש לתארו במי הזעה של פרה אדומה. דתנן, שנינו במשנה במסכת תועלות פרק ב' משנה ג', עצם מן המת שגודלו כגרעין שעורה, גודל השעורה נמדד באורכה עם קליפתה אבל בלא העוקץ שלה. והחזוני שאומר שזה שיעור של סנטימטר אחד ועוד 14 מילימטר אורך על 3.8 מילימטר רוחב. אז עצם מן המת שגודל העצם כגרעין של שעורה מטמא במגע, אדם שנגע בו נטמע ובמסע, וכן אדם הנושא את עצם המת נטמע אף שלא נגע בו, כגון שהייתה אטומה על גבי אבן והוא נשא את האבן ולא נגע בתומה, ואינו מטמא באוהל. אבל מי שנכנס לבית שיש בו עצם מן המת בשיעור שעורה אינו נטמע בתומת אוהל, משום שעצם המת שאין עליו בשר מטמא במגע ובמסע ולא באוהל. מה שנאמר בשיבת המינים גפן בא ללמד כדי שיעור רביעית יין לנזיר, שאם שתה הנזיר יין בשיעור הזה חייב מלכות. מה שנאמר בשיבת המינים תאנה בא ללמד שיעור כגר או גרת תאנה יבאישה לעניין הוצאת שבת, המוציא בשבת דבר מאכל של אדם מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד, אינו חייב עד שיוציא כשיעור גר או גרת. והטעם שבתאנה שיערו בתאנה יבאישה ובשאר השיעורים כגון זית, תמר ורימון לא שיערו ביבאישים אלא בלחים, מבאר השפת אמת בשני אופנים. א', שזה הלכה למשה מסיני שתאנה משערים ביבאישה. ב', כיוון שנאמר בתורה תאנה סתם, צריך לשער בתאנה הקטנה ביותר, משום שהכלל תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת, דהיינו שתמיד נוקטים את השיעור המועט ביותר, ותאנה יבאישה שיעורה מועט מתאנה לחה. מה שאין כן בזית שנאמר בו בי מפורש זית שמן, משמע ששמנו אגור בתוכו, ועל כוחך הכוונה היא לזית לח ולא לזית יבש. הוא הדין לעניין תמר שנמדד בך כותבת שהוא תמר לח ולא יבש, היינו משום שנאמר בתורה בלשון דבש, משמע שבא להשמיענו שמדובר בתמר לח. והטעם שטרימון לא העמידה הגמרה ביבש, כותב השפת אמת שייתכן שאין דרכן להתייבש. ושנינו במסכתנו הקודמת במסכת שבת דף עין וו עמוד ב', המוציא אוכלים כגרוגרת חייב, וטעם הדבר שאין חייבים על הוצאת שבת, אלא אם הוציאו דבר בשיעור חשוב, שדרך האנשים להצניעו, או דבר שהמוציא יצניעו. ומבאר את המשנה שם, שבאוכלים שיעור כגרוגרת, הוא שיעור חשוב שדרך להצניע והמוציאו חייב גם אם הוא לא יצניע ממנו. שיעור זה נאמר גם לגבי שאר מלאכות שבת שנעשות באוכלים, כגון קצירה ותחינה ששיעורם בכגרוגרת. ממשיכה הגמרא ומבארת מה שנאמר, רימון בא ללמד שיעור טהרת כלי שנטמע וניקב. כלי העץ, כלי האור, כלי העצם וכלי הזכוכית מקבלים טומאה רק בכלים שיש בהם בית קיבול. ואם נשברו הכלים ונקבו עד שאינן ראויים לשימושם הראשון, הכלים נטהרו. כאמור במשנה במסכת כלים פרק ב' משנה א', ושיעור הנקב שיתאר את הכלי, תלוי בסוג הכלי ובשימוש אליו הוא נועד. במשניות במסכת כלים מפורטים הדינים של כמה סוגי כלים, איזה נקב מתאר אותם. כאשר הכלי ניקב, הדבר נוגע לשני דברים. גם שאם היה טמא הוא נטהר בנקיבה הזו, וגם אם הוא היה טהור אינו מקבל לו טומאה. כדתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת כלים, פרק י' ז' משנה א', כל כלי בעלי בתים שכלים אלו עומדים לשימוש ולא למכירה, שיעורן כרימונים. שרק אם ניקב הכלי בנקב כזה שיכול רימון לצאת דרכו, נטהר הכלי מטומאתו. כיוון שאין הכלי ראוי עוד לשימוש לבעליו, אבל אם ניקב הכלי בנקב קטן שרק זית יוצא דרכו, חס עליו הבעל הבית ומשתמש בו לאגוזים. ואף אם ניקב בנקב שיכול אגוז לצאת ממנו, משתמש בו בעל הבית לרימונים. אבל כלים של אומן העומדים למחירה, תאורים בנקב כלשהו. מפני שגם בנקב קטן אין האומן יכול למוכרם. מה שאמר הכתוב, ארץ זית שמן, שפירושו זיתים העושים שמן, פסוק זה בא ללמד שארץ ישראל היא ארץ שכל שיעוריה כזיתים, כל שיעורי הלכות התורה שנלמדים מפירות הארץ, מפרי הזית הם נלמדים, ושיעורם כזית. תמהה הגמרא כל שיעוריה סל כדאיתך, וכי יעלה על הדעת לומר שכל השיעורים נמדדים בכזית? והי כהני דאמרן, הרי יש את אותם שיעורים נוספים שעכשיו למדה הברייתא מפירות הארץ, כגון השיעורים שנלמדו מחיטה, מסעורה, מגפן. תרץ את הגמרא, אכן לא כל השיעורים נלמדו מזית, אלא אימה, אמור ובארת הברייתא, ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. שרוב ההלכות שיעורם נלמד מזית, כגון אכילת חילב ואכילת דם, אכילת נותר ואכילת פיגול או אכילת בשר קודשים שנטמא שבכולם שיעור החיוב הוא בכזית. וכן אכילת בהמה טמאה בכזית, וכן כזית מן המת מטמא באוהל, וכן הנוגע בכזית מן נבלה טמא. כל מקום שאסרה תורה אכילה, שיעורו תמיד בכזית, וכן בכל השיעורים. שאמרה התורה לגבי אוכלים, שיעורם בכזית. חוץ מתומת מאכלים שאין המאכלים הטמאים מטמאים דבר אחר, אלא אם שיעורם בכביצה. וחוץ מאיסור אכילה ביום הכיפורים ששיעורה בכה כותבת, וכן שיעורי אכילה במצוות הם בכזית, כגון אכילת מצה ואכילת מרור ועוד. ובשיעור כזית כותב הבית יוסף באור החיים סימן תף פי וב, על פי דברי התוספות במסכת חולין לדף קוף ג' דיבור המתחיל חלקו, ששיעורו הוא כחצי ביצה. ולמדו זאת ממה שנאמר במסכת קריטות בדף י' עמוד א', שאין בית הבליעה מחזיק יותר משיעור שני זיתים. ובמסכת יומא בדף פי אמרו שבית הבליעה מחזיק כשיעור ביצה תרנגולת. ומה שנאמר בפסוק דבש בא ללמד שיעור ככותבת הגסה, כתמרה הגדולה ליום הכיפורים, שהוא שיעור האכילה ביום הכיפורים להתחייב עליה קרת ומלכות. ונלמד שיעור זה ממה שאמרה התורה דבש, וכל דבש שאמור בתורה הוא דבש תמרים. ואיסור אכילה ביום הכיפורים שונה משאר איסורי אכילה שהם בכזית, משום שבעניין יום הכיפורים לא נאמר בתורה לשון אכילה, אלא לשון עינוי, כנאמר, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמיה. שיערו חזל שבאכילה בשיעור ככותבת הגסה מתיישבת דעתו של אדם ואינה מעונה. ושיעור ככותבת הוא לאכילה, והשתייה ביום הכיפורים שיעורה כמלוא לוגמיו של השוטה. ושיעור ככותבת הגסה נאמר לעניין חיוב קרת, אבל גם בפחות משיעור זה האכילה ביום הכיפורים אסורה. ונחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן, האם איסורה מן התורה או מדי רבנן. והלכה כרבי יוחנן שאיסורה מהתורה, כאמור במסכת יומא, דף עין ג' עמוד ב'. אם כן, מדברי רב חנן שבייר שהשיעורים נאמרו בתורה, קשה על רב שאמר שהשיעורים הם הלכה למשה מסיני. ותרץ את הגמרא ותסברה, וכי סבור אתה שדרשה גמורה היא? וכי שיעורים מכתב כתיבי? האם השיעורים האלו שאמר רב חנן כתובים בתורה בפירוש, והרי השיעורים אינם מפורשים בתורה? ואם כן, גם על רב חנן יש להקשות שאין כל רמז במקרא שהכתוב מדבר בשיעורים? אלא ודאי שיעורים אלו, הלכת ענינו, הם הלכה למשה מסיני, כדברי רב, והסמכינו רבנן הקראי, אלא שמצאו חכמים בכתוב רמז וסמך לשיעורים הללו. ונחלקו הראשונים מה הפירוש הסמכתא. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות כתב שהסמכתא אינה מעניין הפסוק אלא סימן כדי שיזכרו את הדין. כך כותבים התוספות במסכת מנחות בדף צדי ב' עמוד ב', דיבור המתחיל גרסה. אבל הריטב"א במסכת ראש השנה דוחה את הדעה הזו וכותב שדעה זו היא דעת מינות לומר שהסמכתא אינה אלא סימן. והוא מפרש שכל דבר שיש לו הסמכתא מן הפסוק, העיר הקדוש ברוך הוא שראוי לעשות כך, אלא שלא קבעו חובה ומסרו לחכמים שאם ירצו, יקבעו לחובה. והשלה בפירושו השני כתב שדין דרבנן שנלמד באסמכתא הוא דין שחידשו חכמים על פי סברה שנרמזת בתורה. ממשיכה הגמרא לדון בדבר השני שאמר רב שחציצין ללחות חציצה עם הלכה למשה מסיני. מקשה הגמרא על רב, והלו חציצין דאורייתא נינו, דיני חציצה מן התורה נלמדו. דכתיב, נאמר בעניין טהרת בעל קרי בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ט"ז, ורחץ את כל בשרו. כל מקום שנאמר בתורה לשון רחיצת בשר מן הטומאה, אינו אלא תבילה כל הגוף במקווה, כך הרמב"ם בהלכות מקוואות פרק א' הלכה ב'. דורשים מהפסוק בשרו במים, שמשמעותו שיגע כל בשרו במים, שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים בשעת הטבילה. ומהמילה במים שנאמר בכתוב, דורשים שבעל קרי יכול לטבול אף במי מקווה, מי גשמים המכונסים במקום אחד, ואינו צריך לטבול דווקא במי מעיין כמו הזב. דהיינו שכתוב מלמדנו שטבילת בעל קרי אפשרית גם במי גשמים מכונסים, ואופן הדרשה הוא שבטבילת הזב נאמר ורחץ בשרו במים חיים. דהיינו מי מעיין הנובע מעצמו ולא במי גשמים, ומכיוון שכאן בבעל קרי נאמר במים ולא נאמר במים חיים, מבואר שאף מקווה של מי גשמים קשר לטבילתו. ובביור הדרשה הזו יש עוד שני פירושים בראשונים. רש"י במסכת חגיגה בדף י' פירש שהדרשה באה למעט טבילה במים שאובים, שממה שלא כתוב במים עם שווה תחת הבית, אלא כתוב במים עם פתח תחת הבית, משמע שהפסוק מדבר במים המיוחדים, דהיינו מי גשמים שנתאספו מעליהם למקום אחד, ולמעט מים שאובים שנשאבו בכלי ואחר כך מילאו אותם במקווה. והתוספות שם במסכת חגיגה מפרשים שמהכתוב במים למדנו שמי גשמים אינם מתארים אלא אם כן הם עומדים בתוך מקווה, אבל אם הם זוחלים ונוטפים ממקום למקום, אין לטבול בהם. ממשיכה הגמרא ואומרת, וממה שנאמר כל בשרו למדנו שצריך לטבול במים שכל גופו של אדם בינוני עולה בהן, מכוסה בהן בבת אחת. וכמה הן? מהו שיעור המים שיכול כל גופו לטבול בהם כאחת? מים בגודל של אמה אורך על אמה רוחב, ברום שלוש אמות, בגובה שלוש אמות. משמע שגובה האדם הוא שלוש אמות. ושיערו חכמים לפי זה שמי מקווה שיעור המים הקשרים לטבילה הן 40 סאה. כלומר שזה כמות המים הנדרשים למקווה, ולא צריך שיהיה במבנה המקווה רוחב של אמה על אורך אמה בגובה שלוש אמות, גם אם המים מפוזרים בשטח רחב יותר כשר. אלא שלעולם צריך שגוף הטובל יתכסה במים בבת אחת, ולכן אם המים רדודים באופן שאין כל גופו עולה בהם בבת אחת, לא עלתה לו טבילה, אפילו אם יש במים 40 סאה. וכן אדם הגבוה בקומתו שאין כל גופו עולה ב-40 סאה, צריך להוסיף מים במקווה עד שיהיה שיעור שיעלה בהם כל גופו בבת אחת. הרי שמבואר בברייתא שדין חציצה בטבילה נלמד מהכתובים, אז איך רב אמר שזה הלכה למשה מסיני? תרץ את הגמרא, אכן עיקר דין חציצה בבשרו של הטובל נלמד מהכתוב. חיצטריך הלכתה לשערו. ההלכה למשה מסיני נצרכת לשערו, ללמד שחציצה פוסלת גם בשיער של אותו אדם שטובל. וכדרבה ברבונה שאמר שחציצה פוסלת בשיער, דאמר רבה ברבונה, נימה אחת, שערה אחת שהיא קשורה בפני עצמה, הרי היא חוצצת ולא עלתה לו טבילה, כיוון שהקשר מהודק מאוד ואין המים נכנסים במקום הקשר. ומדובר שמקפיד על זה שלא יהיה השיער קשור, או שרוב השיער קשור אחד אחד. אבל אם רק שערה אחת קשורה ואינו מקפיד על זה, אינה חוצצת, כמבואר להלן, שמיעוטו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. אבל שלוש שערות הקשורות יחדיו אינן חוצצות, מכיוון שהקשר אינו מהודק, מכיוון שהוא קשה, הוא אינו מתהדק היטב בקשר שיש בו שלוש שערות יחד, והמים יכולים להיכנס במקום הקשר. שתי שערות הקשורות יחדיו, איני יודע האם הן חוצצות או לא. הרמב"ם פוסק על איני יודע זה ששתי שערות, קשר בשתי שערות אינן חוצצות. אם כן, עיקר דין זה של חציצה בשיער, הלכה למשה מסיני. חוזרת הגמרא ומקשה, הרי שערו נמי דאורייתא הוא. הרי גם את הדין שחציצה פוסלת בשיער למדנו מהכתוב בתורה. דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת סוכה בדף ו' עמוד א', כתוב בפסוק ורחץ במים את כל בשרו. מהמילה את המיותרת אנחנו מרבים גם את הדבר התפל הדבוק לבשרו, וזהו השיער, שגם הוא צריך להיות במים בלא חציצה. איך ניתן לומר שדין חציצה פוסלת בשיער זה הלכה למשה מסיני? ותרץ את הגמרא, אכן עיקר דין חציצה בשיער נלמד מהכתוב. וכי אתה היא הלכתה. ההלכה למשה מסיני מה באה ללמד? לרובו ולמיעוטו ולמקפיד ולשאין מקפיד. זאת אומרת, לחלק בין אם החציצה נמצאת על רוב השיער לבין אם היא רק במיעוט השיער, וכן לחלק בין אם הוא מקפיד על החציצה לבין אם אינו מקפיד עליה. וכדי רבי יצחק, כשיטת רבי יצחק שעשה את החלוקה הזו, דאמר רבי יצחק דבר תורה מדין דאורייתא של הלכה למשה מסיני רק חציצה שהיא ברובו של השיער, כגון שהיה רוב השיער מלוכלך בדם יבש וכדומה, או שרוב השערות קשורות אחת אחת, הוא מקפיד עליו ומצטער מחמת לכלוך זה או מחמת הקשרים שבראשו, הרי זה חוצץ ולא עלתה לו טבילה, ושאינו מקפיד עליו, אם אינו מקפיד על הלכלוך שבראשו, אפילו אם החציצה היא ברוב שערו, אינו חוצץ, שמכיוון שאינו מקפיד עליו, הרי זה נחשב כחלק מגופו. ואף אם הטובל אינו מקפיד על החציצה, אבל דרך בני אדם כן להקפיד, חוצץ, והטעם שבטלה דעתו אצל כל אדם, שאם לא כן נתת דבריך לשיעורים, לכל אחד יהיה דין חציצה אחר. והדברים הללו זה מדין התורה. וחכמים גזרו אף על רובו שאינו מקפיד, על חציצה שברוב השערות אפילו אם אינו מקפיד עליה, משום רובו המקפיד. משום שזה דומה במקצת לחציצה שהיא על רובו והוא מקפיד עליה, שהרי בשניהם החציצה היא ברובו. וחששו חכמים שאם נתיר חציצה ברובו שאינו מקפיד, יבואו להתיר גם חציצה ברובו המקפיד שהיא חציצה מן התורה. וכן גזרו חכמים על מיעוטו המקפיד, על חציצה שבמיעוט השערות, אבל הוא מקפיד עליה משום רובו המקפיד, משום שדומה במקצת לחציצה שהיא על רובו והוא מקפיד עליה, שבשניהם החציצה היא בדבר המקפיד עליו. משמע מדברי רבי יצחק שעל מיעוטו שאינו מקפיד לא גזרו. מקשה הגמרא ולגזור נמי, מדוע שלא נגזור גם על מיעוטו שאינו מקפיד על חציצה שהיא במיעוט השיער והוא לא מקפיד עליה? נגיד שזה נחשב לחציצה משום שדומה במקצת לחציצה שבמיעוטו המקפיד, שהיא אסורה מדי רבנן, שהרי בשניהם החציצה היא על מיעוטו. כלומר, אם נתיר במיעוטו שאינו מקפיד, יסברו שהאתר הוא מפני שאינו אלא במיעוטו, ויבואו להתיר גם במיעוטו המקפיד. אינה מטעם נוסף שיש לגזור במיעוטו שאינו מקפיד, משום שדומה במקצת לחציצה שהיא על רובו באופן שאינו מקפיד עליה, שהיא גם כן אסורה מדי רבנן, שהרי בשניהם אינו מקפיד על החציצה. כלומר, אם נתיר במיעוטו שאינו מקפיד, יסברו שהאתר הוא משום שאינו מקפיד, ויבואו להתיר גם ברובו שאינו מקפיד. מתרץ את הגמרא, אי גוף הגזירה, לאנה ניקום ונגזור גזירה לגזירה? דין זה עצמו שחציצה פוסלת גם במיעוטו המקפיד או ברובו שאינו מקפיד, אינו אלא מחמת גזירה מדי רבנן, משום רובו המקפיד. אז אם הדין הזה עצמו זה גזירה, האם אנחנו נעמוד ונגזור גזירה לגזירה? הרי אין גוזרים גזירה, אלא מחשש שמה יעברו על איסור תורה, ולא מחשש שמה יעברו על איסור גזירה מדי רבנן. ולמדו זאת מה כתוב בספר ויקרא פרק חי פסוק למד, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. כלומר, עשו גזירה כדי לשמור את משמרתי, דהיינו את תורתי, אבל לא משמרת למשמרת, כלומר שלא תעשו גזירה כדי לשמור את הגזירה. והרב שר שלום גאון כתב בתשובת הגאונים, שהטעם שאין גוזרים גזירה לגזירה, משום שאם כן נתמלא גזירות. ואומר המאירי, אף שלא גזרו חכמים על מיעוטו שאינו מקפיד, לכתחילה צריך לדקדק שלא יהיה אף חציצה שכזו. חוזרת הגמרא לבאר את הדין השלישי שאמר רב, שמחיצין, דהיינו הלכות מחיצה, זוהי הלכה למשה מסיני. סברה הגמרא שהכוונה לדין של גובה המחיצה שצריך להיות 10 טפחים. מקשה הגמרא על רב שאמר שדיני מחיצות זו הלכה למשה מסיני, והרי מחיצות דאורייתא נינו, הלכות מחיצה מן התורה נלמדו. דאמר מר, אמר חכם, ובמסכת סוכה בדף דלת עמוד ב' נאמרה השמועה זו בשם רב ועוד כמה אמוראים, והשלה הקדוש אומר בכללי התלמוד שבכל מקום שנאמר בתלמוד לשון ואמר מר, הכוונה היא על רב. אם כן, שואלת הגמרא, איך רב אמר שדיני מחיצות זו הלכה למשה מסיני? והרי מחיצות דאורייתא נינו, הלכות מחיצה מן התורה נלמדו. דאמר מר, שהרי למדנו במסכת סוכה בדף דלת עמוד ב' ששיעור מחיצה שהוא 10 טפחים נלמד ממה שארון הברית שהיה עומד בקודש הקודשים היה גובהו 9 טפחים, ככתוב בספר שמות פרק חפי פסוק י', ואמה וחצי קומתו. אמה היא 6 טפחים, אמה וחצי הם 9 טפחים, והכפורת שהיא מכסה הארון היה עוביה טפח, כפי שדורשת הגמרא במסכת סוכה בדף ה', שעובי הכפורת היה טפח. הרי כאן נמצא שהארון והכפורת ביחד גובהם 10 טפחים, ולמידים מכאן שגובה מחיצה 10 טפחים, שהרי שנינו בברייתא במסכת סוכה שם, שמעולם לא ירדה שכינה למטה לארץ, שנאמר בתהילים קופתת וו, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. ומכל מקום מפורש בכתוב, שהשכינה שרתה מעל הכפורת, כנאמר בספר שמות פרק חפי פסוק חב ב', ודיברתי איתך מעל הכפורת, ואם כן מוכח שלמעלה מעשרה טפחים, אינו נחשב רשות הארץ. ומכיוון שרשות הארץ היא עד 10 טפחים, ממילא המחיצה שקובעת את תחום הרשויות בארץ, צריכה להיות בגובה 10 טפחים. אם כן נמצא שדין גובה המחיצות נלמד מהתורה, אז איך אמר רב שזה הלכה למשה מסיני? תרץ את הגמרא, לא צריכה, לא צריכה, הלכה למשה מסיני ללמד את דיני המחיצות, אלא לפי שיטת רבי יהודה דאמר, שלא כל האמות שהיו במשכן שיעורן שווה, אלא אמת הבניין כגון קרשי המשכן והיריות שכיסו את המשכן, שיעורם נמדד באמה בת 6 טפחים כל אחת. ואמת הכלים, כגון הארון, המזבחות והשולחן, שיעורם נמדד באמה בת 5 טפחים כל אחת. ולדבריו, אי אפשר ללמוד את שיעור גובה המחיצות מהארון, שהרי לדבריו, הארון שגובהו אמה וחצי, היה גבוה רק 7.5 טפחים, וביחד עם הכפורת שעובייה טפח, הגובה היה רק 8.5 טפחים. לפי שיטתו הוא צריכה הלכה למשה מסיני ללמד ששיעור גובה המחיצות הוא 10 טפחים. שואלת הגמרא, ולשיטת רבי מאיר החולק על רבי יהודה דאמר שכל האמות, בין האמות של הבניין ובין האמות של הכלים, היו נמדדות בבינוניות, באמות בינוניות בנות 6 טפחים כל אחת. מהי קלה מימר, מדוע לדבריו הוא צריכה הלכה למשה מסיני ללמד הלכות מחיצות? הרי אפשר כאמור ללמוד את גובה המחיצות מן הארון. רק נציין שהאמה בת 6 טפחים הייתה נקראת אמה בינונית, ושלוש מיני אמות היו, קטנה, בינונית וגדולה. הקטנה הייתה בת 5 טפחים, הבינונית בת 6 טפחים, ועוד שתי אמות גדולות היו, אחת בת שישה טפחים וחצי אצבע, והשנייה בת שישה טפחים ואצבע. שני קני מידה של האמות הגדולות הללו היו מונחות בשושן הבירה. מה זה שושן הבירה? חדר שהיה מעל השער המזרחי של העזרה, שהיה מצויר עליו תבנית של שושן הבירה. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא לשיטת רבי מאיר, שאומר שכל האמות בין האמות של הבניין ובין האמות של הכלים היו נמדדות באמה בת שישה טפחים. לדבריו, מדוע הוא צריכה הלכה למשה מסיני ללמד הלכות מחיצות? הרי אפשר כאמור ללמוד את גובה המחיצות מן הארון, ארון הברית והכפורת, שזה בסך הכל גובה של 10 טפחים. משיבה הגמרא לרבי מאיר כי עתה היא הלכתה. לכך באה הלכה למשה מסיני לשיטת רבי מאיר ללמד דינים נוספים בהלכות מחיצה, והם לגוד, למקום שאין המחיצה מגעת עד הגובה הדרוש לה. אז באופנים מסוימים אומרים גוד אסיק, כלומר משוך ועלה את המחיצה כך שתחשב כאילו היא מגיעה לגובה הדרוש לה, כגון עמוד שגובהו 10 טפחים ורוחבו 4, שנחשב כרשות היחיד, משום שאנו רואים כאילו המחיצות ממשיכות למעלה ומקיפות את השטח שמעל העמוד. מדובר שיש עמוד בגובה של 10 טפחים, עם שטח של 4 על 4 טפחים, ומונח עליו חפץ. אז מבחינתנו נחשב הדבר כאילו החפץ הזה מוקף עם מחיצות. איך? הלכה למשה מסיני לימדה אותנו שמחיצות העמוד שהגיעו עד 10 טפחים ממשיכות ועולות הלאה ומקיפות את החפץ. ובאופנים אחרים שהמחיצה גבוהה מדי אומרים גוד אחית, כלומר משוך ועורד את המחיצה עד לקרקע, כגון לעניין החסדרה בבקעה שנלמד לקמן בדף חפי, דהיינו שבאמצע הבקעה, באמצע השדות העמיד תקרה על גבי 4 עמודים ללא מחיצות, כאין חופה שבימינו, שאמר רב שהחסדרה נחשבת כרשות היחיד המוקף מחיצות ומותר לטלטל בכולו. למה? מפני שאנחנו לומדים מההלכה למשה מסיני כאילו קצה התקרה שמכל צד יורד עד הקרקע וסותם את האחסדרה במחיצות. הדין השני שלומד רבי מאיר מההלכה למשה מסיני בענייני מחיצות הוא ללבוד, מחיצה שחסר בה, ויש חלל של פחות משלושה טפחים באמצעה, נחשב החלל כסתום מדין לבוד וכאילו המחיצה שלימה. לשון לבוד הוא כמו סניף, דהיינו שדבר שהיה קצר מדי יוסיפו עליו והאריכו. והדבר השלישי שלמד רבי מאיר מההלכה למשה מסיני בענייני מחיצות הוא לדופן עקומה, כגון סוכה שבצידיה בסמוך לדפנות יש סכך פסול, פחות מ-4 אמות, מחשיבים את הסכך הפסול כאילו הוא חלק מהדפנות שהתעקמו בסופן והגיעו עד הסכך הכשר, וכשירה הסוכה. והגמרה לא מנתה כאן אלא מקצת מן ההלכות של מחיצות שנלמדו מההלכה למשה מסיני. יש עוד הלכות נוספות במחיצות שמהלכה למשה מסיני, כגון מספר המחיצות שצריך בשביל רשות היחיד, וכן רוחב המחיצה 4 טפחים, ודיני פרצה במחיצה ועוד, כך אומר הגאון יעקב. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף דלת במסכת עירובין עם הצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבה, מה בא רבן שמעון מגמליאל להפוקי למעט באומרו שדווקא בכיליים מודדים באמה של 6 טפחים? שאלה שנייה, לאיזה שיעור מצא רק רב חנן רמז במה שכתוב בפסוק גפן? שאלה שלישית, איזה שיעור מצא רמז רב חנן במה שכתוב בפסוק תהנה ובדבש? שאלה רביעית, מה נתחדש בהלכה למשה מסיני לעניין חציצה? שאלה חמישית, מה הגובה הנדרש למחיצה ומניין לומדים זאת? והשאלה האחרונה על דף דלת, אילו הלכות נתחדשו בהלכה למשה מסיני לעניין מחיצה? בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כל השיעורים הלכה למשה מסיני הם. אדם מישראל שנכנס לבית מנוגה והוא לבוש בבגדיו וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו, הרי האדם מתמם מיד ובגדיו תאורים עד שישאה שם כדי שיסב אדם ויוכל כ3 ביצים פת חיטים בלפתן, שנאמר ושוכב בבית יחבס את בגדיו והאוכל בבית יחבס את בגדיו. וכי תעלה על דעתך שאין בגדיו מתמים עד שיוכל שם? אלא ניתן שיעור לשוכב כאוכל ואחד השוכב או היושב או העומד, עם שעה כדי לאכול שיעור אכילה האמורה, נתמאו בגדיו. מי שנכנס לבית המנוגה וקהיליו על כתפיו וסנדלו וטבעתו בכפיו, הוא והם טמאים מיד שאינו מציל מלטמא מיד אל הכלים כשהוא לבוש בהם. עצם של מת אפילו כשעורה מטמא במגע ובמסע ואינה מטמאת באוהל. נזיר ששתה רביעית יין או אכל כזית מיין קרוש שהוא הפרי או שתה רביעית חומץ שהוא פסול את הפרי, הרי זה לוקה. האוכל ביום הכיפורים ככותבת הגסה, חייב והוא פחות מכביצה מעט ושיעור זה שווה לכל אדם בין לננס ובין לאוג מלך הבשן. אחד האדם או הכלים לא יהיה דבר חוצץ בינם ובין המים בתבילה, ואם היה דבר חוצץ בינם ובין המים, כגון שהיה בצק או טיט מודבק על בשר האדם או על גוף הכלי, הרי זה תמה כשהיה ולא עלתה להם תבילה. שתי שערות או יותר שהיו קשורים כאחת, קשר אחד, אינן חוצצים מפני שהמים באים בהם, ושערה אחת שנקשרה חוצצת, והוא שיהיה מקפיד עליה, אבל אם אינו מקפיד עליה, עלתה לו התבילה. עד שתהיה רוב שערו קשור, נימה נימה בפני עצמה, כך הורו הגאונים. ויראה לי ששערו של אדם כגופו חשוב לעניין טבילה, ואינו כגוף בפני עצמו, כדי שנאמר רוב השיער, אלא אף על פי שכל שיער ראשו קשור נימה נימה, אם אינו מקפיד עליו עלתה לו טבילה, אלא אם כן נצטרף לחוצץ אחר על גופו, ונמצא הכל רוב גופו, ואחד הנידה ואחד שער התמאים שיש בראשן שיער. היה גובו של המבוא יותר מ-20 אמה ובא למעטו בקורה שמניח אותה למטה על הרצפה, צריך שיהיה באותה קורה רוחב של טפח. דבר תורה, אם היה דבר חוצץ, חופה את רוב האדם או את רוב הכלי, לא עלתה להם טבילה, והוא שיקפיד עליו ורוצה להעבירו, אבל אם אינו מקפיד עליו ולא שם אותו על לב בין עבר בין לא עבר, אינו חוצץ. מדברי סופרים שכל דבר החוצץ, אם היה מקפיד עליו, לא עלתה לו טבילה, אף על פי שהוא על מיעוטו גזירה משום רובו. וכל דבר החוצץ, אם היה חופה את רובו, לא עלתה לו טבילה, אף על פי שאינו מקפיד עליו, גזירה משום רובו המקפיד עליו. נמצא איתה אומר, שאם היה על בשר האדם או על גוף הכלי, דבר מדברים החוצצים כגון בצק וזפת וכיוצא בהן, אפילו טיפה כחרדל והוא מקפיד עליו, לא עלתה לו טבילה, ואם אינו מקפיד עליו, עלתה לו טבילה, אלא אם כן היה חופה רוב הכלי או רוב האדם. זהו שונה הלכות, וכעת על המשנה היומית, על שני חלקיה.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים
משננים אנו את המשניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים מסכת מעשרות, פרק א' משנה ו'. משנה זו היא המשך למשנה הקודמת, ומוסיפה לפרט בפירות שונים איזהו גמר מלאכתם לעניין מעשרות. אומרת המשנה, הפרד, הגרגירים היבשים של הרימונים והצימוקים, הענבים המיובשים והחרובים, כל אלו גמר מלאכתם למעשרות, מי שיעמיד הרימה, מי שיעשה מהם הרימה. הבצלים, מי שיפקל, מי שיקלף מעליהם את הקליפות הרעות, ומי אינו מפקל את הבצלים, מי שיעמיד הרימה. התבואה, מי שימרח, מי שיחליק פני הקרי. שכן אחר שמנקים את התבואה מן המוץ, צוברים אותה בגורן ומייפים פני הקרי ומחליקים אותה, והוא הנקרא מרוח. ואם אינו ממרח את התבואה, עד שיעמיד הרימה. הקטניות, מי שיחבור בכברה לנקותה מן האפר ומן הצרורות, שכן רגילים לעקור את הקטניות עם האפר. ואם אינו קובר את הקטניות עד שימרח, אוכל מהמרי עד שימרחן בקרי. אף על פי שמרח, נוטל מן הקטועים ומן הצדדים וממה שבתוך התבן ואוכל. למרות שמרח את התבואה, לוקח מן השיבולים הקטועות שלא נידושו, ומן השיבולים שבצדי הקרי שלא נתמרחו, וממה שלא נזרע מן המוץ, ואוכל אכילת הרי בלא הפרשת מעשרות, שכל אלו עדיין לא נגמרה מלאכתם למעשר. מסכת מעשרות, פרק א', משנה ז', משנתנו בא ללמד ביין ובשמן, מתי גמר מלאכתם למעשרות. היין, מי שיקפה, מי שיסיר את החרצנים והזגים שעולים וצפים על פני היין התוסס שבגת התחתונה. אף על פי שכיפה, מן הגת התחתונה קולט מן הגת העליונה, מותר לו לקלוט יין מן הגת העליונה שדורכים בה את הענבים, והיין יורד ממנה לגת התחתונה, הקרויה בור מן הצינור, שהיין מקלח בו מהגת העליונה לתחתונה ושותה שתיית הרי, שהיין שבגת העליונה ובצינור עדיין לא נגמרה מלאכתו למעשר. השמן, גמר מלאכתו מי שירד לעוקה, לגומה שהשמן יורד לתוכה מבית הבד. אף על פי שירד השמן לעוקה, נוטל מן העקל, סל נצרים שעוצרים בו את שאריות השמן מפסולת הזיתים על ידי קורה ששמים עליהם. ומבין הממל, האבן הקוטשת את הזיתים בבית הבד, ומבין הפצים, הנסרים או הקורות שהזיתים נעצרים בהם, ששמן זה עדיין לא נגמרה מלאכתו. ונותן על החמיתה ולתמחוי. היינו הוגה דקה שמחליקים את פניה בשמן לאחר האפייה, ולתמחוי לקערה גדולה מלאה בתבשיל, אבל לא ייתן משמן זה לגדירה. וללפס, לאילפס, כשאין רותחים, שהעבירה מעל האש כשהם רותחים, שכל זמן שהיה צולדת בהם, הרי הם מבשלים את הניתן לתוכם. והבישול קובע למעשר, לכן, אסור לאכול את המבושל אפילו אכילת הרי. אבל התמחוי מותר לתת לו את השמן, שלא נגמרה מלאכתו שכלי שני הוא ואינו מבשל. רבי יהודה אומר, לכל הוא נותן את השמן שלא נגמרה מלאכתו אפילו לגדירה ולאילפס כשהם רותחים. הם לא קובעים למעשר, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. שמחמת חריפותם מסיים הם לבשל. ציר היינו רוטב היוצא מדגים הנמלחים. מסכת מעשרות פרק א' משנה ח', המשנה חותמת את הפרק. המשנה בא ללמד בעיגולי דבילה ובגרגורות מאימתי גמר מלאכתם שחייבים במעשרות. אומרת המשנה, העיגול של דבילה היינו תאנים דרוסות ודבוקות בצורת עיגול, מי שיחליקנו. רגילים היו להחליק את פני העיגול במשקים, והרי זה גמר מלאכתו למעשר. מחליקים בתאנים ובענבים של טבל. מותר להחליק עיגול של דבילה בתאנים ובענבים של טבל, והיינו שמשפשפים בהם את פני העיגול והמיץ הנסחט מהם, הוא מחליקו, שהמיץ היוצא מהם אינו חשוב משקה, ואין בו משום איסור טבל. רב יהודה אוסר להחליק בתאנים וענבים של טבל, שהמיץ היוצא מהם דינו כמשקה ואסור משום טבל. המחליק בענבים המשפשף ענבים על פני עיגול דבילה, להחליקו לא הוכשר העיגול לקבל טומאה, שאף על פי שיין מכשיר לקבל טומאה מכל מקום, המיץ היוצא מן הענבים לצחצוח העיגול, אינו חשוב משקה להכשירו. רבי יהודה אומר, הוכשר העיגול של דבילה לקבל טומאה כמבואר, הטעם לאל שמיץ היוצא מן הענבים חשוב משקה ודינו כיין שמכשיר את האוכלים לקבל טומאה. אבל מיץ היוצא מן התאנים גם לרבי יהודה אינו מכשיר. שאין מכשיר משום משקה היוצא מפרי, אלא יוצא מן הזיתים ומן הענבים. הגרגורות תאנים יבישות, מי שידוש, מי שידרוס אותם בחבית, נגמרה מלאכתם למעשר. ומגורה, הגרגורות תאנים יבישות, מי שידוש, מי שידרוס אותם בחבית, נגמרה מלאכתם למעשר. ומגורה, גרגורות שכונסן לאוצר, מי שיעגל במעגלה, את פני הערימה שבמגורה, הרי זה גמר מלאכתם למעשר. היה דש בחבית את הגרגורות, הוא מעגל במגורה, או מעגל את הערימה במגורה, ותוך כדי עבודתו נשברה החבית ונפתחה המגורה, והוא צריך לחזור ולדוש או לעגל אותה. אף על פי כן לא יאכל מהמראי, לפי שכבר נגמרה מלאכתם. רבי יוסי מתיר לאכול מהמראי, כי לדעתו לא נגמרה מלאכתם, עד שיגמור לדוש או לעגל את כל הגרגורות. זהו החלק הראשון במשנתנו היומית. וכעת, אל החלק השני, מפעל המשנה היומית קביעותה. משננים את המשניות כפי סדר השס.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה ולמשנה שבשמיים.
סדר קודשים, מסכת קינים, המסכת החותמת את סדר קודשים, פרק ב', משנה ב'. שתי המשניות הבאות מביאות דוגמאות לכלל שבסוף המשנה הקודמת, שהגוזל הפורח מכאן סתומה לכאן סתומה פסול, משום שלשם פרח, ופוסל אחד כנגדו במקום שממנו פרח. כיצד, מהם האופנים שבהם נוהגת ההלכה הזו? פותחת המשנה בדוגמה של שתי קבוצות קינים שוות. שתי נשים שהיו לזו שתי קינים ולזו שתי קינים, דהיינו ארבעה עופות לכל אחת, פרח גוזל מזו לזו, ונמצא שבקבוצה הראשונה שהגוזל פרח ממנה נשארו שלושה עופות, והקבוצה השנייה ישנם עכשיו חמישה עופות. הגוזל הפורח פוסל עוף אחד מהקבוצה שפרח ממנה, וכן עוף אחד פסול בקבוצה שפרח אליה בהליכתו, מן הקבוצה הראשונה לשנייה, והיינו שמקריבים שני עופות מתוך השלושה שנשארו בקבוצה הראשונה, ומקריבים ארבעה עופות מתוך החמישה שנמצאים עכשיו בקבוצה השנייה. ונמצא שהגוזל הפורח פסול במקום שפרח לשם, ופוסל אחד כנגדו במקום שפרח ממנו. חזר הגוזל לקבוצה הראשונה, הוא עצמו גוזל אחר מהקבוצה השנייה, ונמצא ששוב ישנם ארבעה עופות בכל קבוצה, הרי זה פוסל עוד עוף אחד מהקבוצה שפרח עכשיו ממנה, וכן עוד עוף אחד פסול בקבוצה שהגיע עכשיו אליה, בחזירתו, מן הקבוצה השנייה לקבוצה הראשונה, והיינו שמונעים את הקרבתם של שני עופות נוספים, ונמצא שמקריבים רק ארבעה עופות מתוך השמונה. ואם שוב פרח מהקבוצה הראשונה לשנייה וחזר, ושוב פרח וחזר, אפילו הרע כן כמה פעמים לא הפסיד כלום, מחמת הפריחות הללו יתר על ארבעת העופות שכבר הפסיד, על ידי הפריחה והחזרה שבתחילה, שהרי אפילו אם הן מעורבות, דהיינו אפילו אם כל ארבע הקינים יתערבו יחד, אין מקריבים מתוכם פחות משתיים. כפי שלמדנו בפרק הראשון במשנה השלישית, שאם יתערבו שתי קבוצות קינים שוות, מחצה כשר ומחצה פסול. לאחר שהמשנה הניחה את היסוד הכללי למקרים של פריחת גוזל הלוך ושוב מקבוצה לחברתה, עוברת המשנה למקרה מורכב של פריחה בין מספר רב של קבוצות קינים בעלות מניין שונה. הנידונו במקרה של שבע קבוצות קינים של שבע נשים. מסכת קינים, פרק ב', משנה ג', לזו כאן אחת ולזו שתיים, לזו שלוש ולזו ארבע ולזו חמש ולזו שש ולזו שבע. פרח גוזל מן הקבוצה הראשונה לשנייה, ואחרי כן פרח הוא עצמו, גוזל אחר משם לשלישית, ואחרי כן לרביעית, ואחרי כן לחמישית, ואחרי כן לשישית, ואחרי כן לשביעית, ושוב חזר, הוא הגוזל הזה או אחר מהשביעית לשישית ומהשישית לחמישית וכן הלאה. עד שפרח לסוף מהשנייה לראשונה, הרי זה פוסל כן אחד מכל קבוצה בהליכתו, וכן אחד מכל קבוצה בחזירתו. נמצא אם כן שמכל קבוצה נפסלו בסופו של דבר שתי קינים. מסכם את המשנה, הראשונה והשנייה אין להם כלום, השלישית יש לה קן אחת, הרביעית יש לה שתיים, החמישית יש לה שלוש, השישית יש לה ארבע, והשביעית, שרק פעם אחת פרח לתוכה גוזל ויצא ממנה, יש לה שש. ואם פרח שוב גוזל מקבוצה לקבוצה עד הקבוצה השביעית ושוב חזר, הרי זה פוסל עוד כן אחד מכל קבוצה בהליכתו ועוד כן אחד מכל קבוצה בחזירתו. נמצא שהשלישית והרביעית אין להם כלום, החמישית יש לה כאן אחת, השישית יש לה שתיים, והשביעית שפעמיים פרח גוזל לתוכה ויצא ממנה, יש לה חמש. ואם בפעם השלישית פרח גוזל מקבוצה לקבוצה וחזר, הרי זה פוסל עוד כן אחת מכל קבוצה בהליכתו ועוד כן אחד מכל קבוצה בחזירתו. ונמצא עכשיו שגם החמישית והשישית אין להם כלום, והשביעית יש לה ארבע. ויש אומרים השביעית לא הפסידה כלום מחמת הפריחה והחזרה האחרונות, ויכולה להקריב חמש קינים כמו לאחר הפריחה והחזרה השניים. ואם פרח גוזל מן העופות המיטות שדינם למות לכולם, לכל הקבוצות הנזכרות, דהיינו שפרח לראשונה ומשם פרח גוזל השנייה, עד הקבוצה השביעית, ואין ידוע איכן נמצא הגוזל שפרח מן המיטות, הרי כולם ימותו. כדין תערובת של בעלי חיים שאין לה ביטול. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמיא הענקית היום הזה. יום חמישי בשבוע כ"ג במנחם אב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף ד' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי כ"ד במנחם אב תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת ראה, ושבת מברכין את ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לטובה ולברכה. ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמיא ענקית בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים ה' וו' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.